טוב, אנחנו בהמשך לסוגיה של תחיית המתים, אנחנו רוצים לחזור לשאלה שעוררנו אותה. אחרי שהבנו מה זה, לפי הרמב״ם, שבעצם זה חלק מהשכר, אני רוצה לשאול שתי שאלות. אחת, קודם כל, בואו נעשה קצת חושבים. הרי לפי מה שהרמב״ם מלמד אותנו כל הזמן, שהאדם בשלב מסוים, הוא הופך להיות נפש שאיננה מחוברת לגוף, ולמצב הזה נפש שאיננה מחוברת לגוף, הוא רואה אותו במצב האידיאלי מבחינת האדם, כיוון שאז הנפש אין לה מה שמעכב אותה מלהשיג את מה שהיא מסוגלת להשיג, וכמו שהוא מתאר את זה, שמה במציאות הזאת, גם מבחינת התחושה, יש תחושות של עונג שאנחנו לא מכירים אותם. בקיצור, מצב אידיאלי. אם זה המצב האידיאלי, וכמו שאמרנו, זה לא עונש או משהו כזה, פשוט זה מהלך החיים של האדם, שהוא מתחיל עם גוף, מין יצור מוזר כזה. אתה יודע שיש דו חיים, נכון? זה היצורים הכי מוזרים. חיים גם בתוך, גם נראים מוזר כל הדו חיים האלה. כל מיני צפרדעים כאלו, יצורים מוזרים. יש להם אור חלק כמו של דגים, והם חיים קצת על היבשה, גם ביבשה הם לא בדיוק, הם מקפצים, משהו מוזר. גם היצור האנושי הוא מוזר, לפי הרמב״ם, נכון? זאת אומרת, זה מין, איך קוראים לזה? כמו בת ים כזאת. זאת אומרת, הוא מתחיל עם גוף, ובהמשך של ההתפתחות שלו הוא יצור נטול גוף, כאילו הוא הופך להיות כמו מלאך כזה. נכון? זאת אומרת, זה באמת יצור מוזר. מה לעשות, זה אנחנו. מה המצב הכי מפותח שלנו? הכי מפותח שלנו? זה המצב הנפרד הזה, נכון? כלומר, במהלך החיים של האדם, האדם כל הזמן במהלך של התפתחות של העצמת הנפש. כן? ילד קטן, הוא מתעסק כל הזמן רק בגופניות. זה האתגרים של החיים שלו. איך להזיז את הרגליים, להזיז את הידיים, איך לאכול, כל היום עסוקים בלאכול. עם הגוף שלו גם כן, הוא עסוק כל היום. זה הסוגיות. אחר כך אנחנו מתקדמים קצת יותר, הסוגיות האלו אנחנו כבר שולטים עליהן יחסית בקלות, ואז מתחילים בלגנים של תקופת הנאורים, שזה דברים שכבר קשורים יותר לנפש. זאת אומרת, האישיות, האני, האגו, כל מיני דברים מהסוג הזה שמתחילים להתפתח באותו זמן. המציאות החברתית, היצרים, השכל, כל זה הולך ומתפתח, כן? זה הנפש כל הזמן הולכת ומתעסקת בדברים יותר משמעותיים, כן? אחר כך יש גיל שאדם מתעסק ביישוב העולם, נקרא לזה ככה, נכון? הוא כבר עובד, הוא מגדל ילדים, יש לו משפחה, נכון? עוסק ביישוב העולם, זה כבר משהו יותר מפותח, כן? אחר כך יש שלב שבו כבר האדם מסיים את השלב הזה, ואז הוא מסוגל להתעסק בדברים יותר, כן? מה שחזל אומרים, בין 40 לבינה, 50 לעצה, וכן הלאה. זאת אומרת, הנפש הולכת ומתפתחת עד לשלב שבו היא נפרדת מן הגוף. ועכשיו אני שואל שאלה פשוטה. איזה שכר זה לקחת את הנפש הזאת, שהיא כבר נמצאת במצב, סוף סוף ברוך השם, כבר השתחררה מהגוף הזה, ולהחזיר אותה עוד פעם לתוך הגוף? הרי אתה מצמצם מאוד מאוד את הפוטנציאל שלה. בואו עכשיו הגע עצמך, בוא נעשה חשבון. בוא נניח שהרמב״ם הרי אומר שזה לזמן קצוב. פה הוא לא אומר את זה, בהמשך הוא אומר. זאת אומרת שהחזרה אל הגוף זה לזמן קצוב, אחר כך עוד פעם נפרדים מהגוף. בוא נניח שהתענוג הזה של תחיית המתים זה חצי שנה. כן, הנפש חוזרת לגוף במהלך חצי שנה. הרי כשהיא הייתה נפרדת מן הגוף, נניח שהיית משאיר אותה נפרדת מן הגוף בחצי שנה הזאת, הייתה מסוגלת להשיג השגות מופלאות, נכון? תשאו, נפש נפרדת מגוף, וואו, אתה יכול להשיג. את כל השס אתה יכול ללמוד בחצי שנה. כן, את כל הנסתר, את כל ההשגות, אתה בקיצור, אתה נמצא בשיא השיאים של אין הפרעות, כן? תשאו, אין גוף. נכון? אם אין גוף, אין הפרעות. אין הפסקות תוכל, אין זה, אין תאוות. אין אינטרנט, אין נפילות, אין כלום. הכל רק נמצא ב... קשה לדמיין את הדבקות הזאת, באמת קשה לדמיין את הדבקות הזאת. כמו שהוא בעצמו אמר מקודם. אז עכשיו, מחזירים את הנפש הזאת תוך גוף לחצי שנה, שמה עכשיו? היא חוזרת להסתבך בסיבוכים, נכון? זאת אומרת, לא יודע מה יהיה בעולם באותו זמן. כן יהיה אינטרנט, לא יהיה אינטרנט, לא יודע, מסונה, לא מסונה. מה צריך את כל הבלגן הזה? הרי קודם כל ההחזרה הזאת זה כבר הקטנת הפוטנציאל. דבר שני, ההתמודדויות שיהיו פה. איזה שכר זה? אם היינו שואלים את הנפשות אחרי שהן כבר ככה במצב ההוא, אתם רוצות לחזור? כאילו מה? מי תרצה לחזור? גיהנום זה לחזור. קודם כל מפה רואים דבר מעניין מאוד. אחרת אין לזה פשע. רואים, הרי מה העניין לחזור? ברור שזה מקטין את הפוטנציאל. ברור. אבל העניין של לחזור זה שברגע שאתה עושה רצון השם כשאתה עם גוף, כשהנפש עושה רצון השם כשהיא עם גוף, יש שכר. יש שכר. נכון שההתפתחות הטבעית נעצרת. נפש בלי גוף, וגם נפש עם גוף, יש לה התפתחות טבעית, זה לא קשור לשכר. התפתחות טבעית כמו שאמרנו. ככל שאדם יהיה יתעסק יותר בדברים חיוביים, הנפש תהיה יותר מתעצמת. וודאי שנפש בלי גוף, שהיא עסוקה כל הזמן רק בדברים חיוביים, שוודאי שהיא מתעצמת. וכמו שאמרנו, נניח באותה חצי שנה, כשהיא בלי גוף, היא מסוגלת להשיג באופן טבעי, המון, יחסית למה שיקרה באותה חצי השנה שהיא... אבל כל זה ביחס להישגים הטבעיים שלה. אבל כשהיא בלי גוף, אין לה שכר. זאת אומרת, אין העצמה של ההישג הטבעי. וכשהיא עם גוף, אז יש מצוות וכולו. אז מעבר להתפתחות הטבעית, שבאמת היא תהיה נמוכה יחסית להתפתחות הטבעית כשהיא בלי גוף, באמת בזה יש יתרון להיותה בלא הגוף מאשר עם הגוף, אבל השכר שהנפש מקבלת, זאת אומרת, השכר זה הכוונה העצמה. מה זה השכר הרוחני? השכר הרוחני זה העצמה. העצמה הזאת שהיא תקבל היא הרבה יותר גדולה מאשר ההתפתחות הטבעית שלה שתהיה בלי גוף. בסדר? יש פה שני עניינים, צריך לזכור. אם השאלה הייתה, אם היינו דנים רק על ההתפתחות הטבעית של הנפש, ברור שעדיף לה להיות בלי גוף מאשר לחזור להיות עם גוף לאיזושהי תקופה מסוימת. זה ברור שאתה מקטין לה את הפוטנציאל של ההשגה באותו זמן. אבל זה בפוטנציאל ההשגה מבחינת ההשגה של ההתפתחות הטבעית. אבל יש גם מושג שנקרא שכר, דהיינו העצמה. וזה דבר שרואים, שהעצמה שבאה כתוצאה מהשכר הרבה יותר גדולה מאשר מה שמשיגה נפש בלי גוף. זה רק, הדבר הזה רק מסבר לנו את האוזן, מה ההזדמנות פז שיש לנו בתוך העולם הזה. כן? יש לנו דבר שלעולם לא יהיה. אולי זה הפשט במה שחזל אמרו, יפה. שעה אחת של תורה מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. זאת אומרת, יכול להיות שהתכוונו לומר, לפי מה שאנחנו אומרים, שהעצמה שהנפש תקבל כתוצאה משכר על תורה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר משמעותי מאשר כל איזושהי צורה של השגה שהיא תוכל להשיג באופן טבעי מכוח עצמה בעולם הבא. דיינו, לפי הרמב״ם, זה הכוונה היא כשהיא נפרדת מן הגוף. אז זה נקודה אחת. חייבים לעשות את החשבון הזה שאנחנו אומרים. אחרת, כמו שאמרנו, יש פה קושייה גדולה. מה העניין לעשות את זה? ואתה מצמצם את הפוטנציאל. אין בזה שום עניין. זה נקודה אחת. עכשיו, אנחנו שאלנו שאלה נוספת. למה זה אחד מיסודות תורת משה ואין דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא אמין את הדבר הזה? למה הרמב״ם רואה בדבר הזה דבר כל כך משמעותי? אז קודם כל, יש פה נקודה אחת שהיא קשורה לנס. הרי אמרנו, פה קורה איזשהו משהו לא טבעי. עכשיו תאמרו, מה זאת אומרת? זה מיסודות תורת משה, זה שאנחנו נדע שיקרה איזשהו נס עתידי כזה? מה כל כך יסודות תורת משה בדבר הזה? אז נראה באופן פשוט כך. אנחנו יודעים שיציאת מצרים היא מיסודי התורה. העובדה שהייתה יציאת מצרים והתורה, כמו שאומר הרמב"ן, גרמה לעניין של יציאת מצרים דרך המצווה של זכירת יציאת מצרים, המצווה של פסח. אומר הרמב"ן, כל המצוות זה זכר יציאת מצרים. כן? בקידוש אנחנו רואים זכר יציאת מצרים, הכל זכר יציאת מצרים, כל המציאות של המצוות זה זכר יציאת מצרים. כל המצוות שתלויות בזמן זה זכר יציאת מצרים. ואומר הרמב"ן, למה? למה התורה עשתה מיציאת מצרים דבר כל כך מרכזי? זה אומר, מיציאת מצרים זה היה מאורע חד פעמי בהיסטוריה האנושית, כל התהליך הזה של יציאת מצרים, שהיה כלול בו ניסים גלויים, לא במה שקורה לבן אדם פרטי, ניסים גלויים בכלי מידה עולמי, במובן של הפרסום שלהם והכרה בהם. דרך אגב, תשימו לב, אף עם בעולם, אף דת בעולם לא הכחישה את מה שכתוב בתנ"ך. היום יש נטייה לזלזל באנשים שחיו בעולם העתיק, כאילו הם היו איזה טיפשים או כסילים, כן? רק כשהם רואים את מה שהיה במצרים או מה שהיה אצל היוונים, אז הם משבחים אותם, כל ההיסטוריונים, וואו, בונה, איזה גאונים, איפה זה, איזה אינטליגנציה וזה. אבל כל האנשים האינטליגנטים האלו, צריך לזכור, לא הכחישו יציאת מצרים. זאת אומרת, זה היה מאורע שהעולם קיבלו אותו. כן, כמו שהתורה מספרת בעצמה. התורה מספרת, נמוגו כל יושבי קנה, טיפול הים עד הפחד. זאת אומרת, זה מאורע שהתפרסם. גם בתחילת ספר יהושע, מה שאומרת רחב. שמענו, כי הוביש השם את מי ים סוף מפניכם, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. זה דבר שהתפרסם בכל העולם, הדבר הזה. אומר הרמב"ן, דבר כזה זה חד פעמי בהיסטוריה של העולם. זה לא קרה, מאה זה לא קרה. יש ניסים, גם רמחלי מנדוסה דלק לו החומץ. היו גם 10 ניסים שהיו במקדש בבית ראשון, דברים יוצאים בגדר הטבע, אבל לא בהיקפים כאלה, לא בקנה מידה כזה ולא פרסום כזה. זאת אומרת, יש גם היקף, במובן של על כמה זה משדד את מערכות הטבע, ויש גם את הפרסום. זאת אומרת, זה נתון גם להרבה ביקורת, ואף על פי כן, כמו שאמרנו, זה עבר את הביקורות. למה זה חשוב? אומר הרמב"ן, כי על ידי המפגש עם הניסים הגלויים האלו של יציאת מצרים, התבררה לאנושות כל עניין האמונה. אחד, שיש מציאות השם, הרי כל מה שקרה ביציאת מצרים תמיד היה דרך הודעה מראש שככה הולך לקרות, יש מציאות השם. שתיים, הקדוש ברוך הוא יודע מה קורה בעולם, בניגוד לכאלו שהאמינו במציאות שלו, אבל אמרו, טוב, זה לא בשבילו לדעת מה קורה בכל מיני שטויות של העולם. שלוש, הוא כל יכול. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ארבע, הוא משגיח ונותן שכר וגם מעניש. כל ענייני האמונה. אומר הרמב"ן, לכן התורה הקפידה שיציאת מצרים תמיד, תמיד, תמיד תהיה נוכחת. כי ברגע שזה יהיה קיים ונוכח, הספקות האלו מתפוגגים. אפילו פרעה, ואפילו במצרים, באותם זונים, למרות שהיא אולטרה הודו של היום, מבחינת כישופים וכל מיני מגיה וכל מיני מיסטיקה, אף על פי כן גם הם אמרו, אצבע אלוהים היא. כן, ופרעה היה אגוז קשה לפיצוח, כמו שהתורה מתארת בפרשיות שאנחנו נמצאים בהן. מי השם, מי אלוהים, יש לו גם אלוהים, יש לו זה, והוא בעצמו חושב על עצמו אלוהים. מדובר בטיפוס שקשה לשנות לו את התפיסה. ואף על פי כן אנחנו יודעים מה קרה בסוף התהליך הזה. אומר הרמב"ן, לכן התורה אמרה, זה לא שזה יהיה מאורע חד פעמי בהיסטוריה וישכח, אלא זה יהיה נוכח כל הזמן. עכשיו, קודם כל רואים שזה מאוד עבד. הנה עובדה. אנחנו פה היום, אלפי שנים אחרי יציאת מצרים, ועיקר האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא היא דרך המסורת של עם ישראל. זה לא שאנחנו איזה פילוסופים גדולים כמו אברהם אבינו, משוטטים במחשבות ומגיעים לאמונה בהשם, אלא זה נוכח בחיים שלנו מכוח מה שאבא שלנו מסר לנו, ואבא מה שהסבא מסר, עד לאותם מאורעות של ניסים גלויים שהיו ביציאת מצרים. גם בני ישראל באותו זמן לא היו אגוז קל לפיצוח. גם הם היו שקועים בכל מיני סיבוכים רוחניים. הקיצור זה עבד. עכשיו, אני אומר, יש אפשרות להבין שגם זה המשמעות של תחיית המתים. זאת אומרת, בעצם אנחנו חיים כל הזמן עם תודעה על נס עתידי בהיקפים רחבים, שאומנם הוא עדיין לא הרע, אבל בזה שאנחנו, כל יום אנחנו הרי בספילה מזכירים את זה, ברוך אתה השם מחיי המתים, כל הזמן אנחנו שמים לנגד עינינו בדיוק את מה שהיה כלול באותם עניינים של יציאת מצרים. לא מצד שחווינו את זה, מצד שאנחנו מאמינים לדברי הנביאים שיש דבר כזה, נס בהיקפים מהסוג הזה. לא איזה שמין תופעה קצנה ומאוד נקרא לזה לא משמעותית יחסית למאורעות עולמיים. זה מאורע עצום שלא היה כמותו עד לאותו זמן שזה יקרה. וכשאנחנו בתודעה שלו חיים מתוך הדבר הזה, אז אנחנו, יש לנו בדיוק את אותם מינים שיצרים, אמונה בהשם, אמונה ביכולת האלוהית, אמונה בידיעה האלוהית, אמונה בשכר והעונש. כן? הרי זה בדיוק כל המרכיבים האלה. אז אפשר להבין שזה הנקודה שהרמב״ם רואה אותה כמשהו מאוד משמעותי. זאת אומרת, אחרי שאנחנו יודעים שמחוץ ליציאת מצרים, הנהגת השם את העולם היא הנהגה בדרך הטבע, והנהגה בדרך הטבע יוצר ציבוכים באמונה, כי הטבע נראה שהוא כאילו זה דבר שקיים לעצמו. אז כדי להנחיח בתודעה שלנו את המציאות האלוהית, את השליטה, את הידיעה, את ההשגחה, כל העניינים המהותיים האלה, לכן עם ישראל, לכן הנבואה הזאת היא ביחס לתחיית המתים, היא דבר שהוא מיסודי החיים של עם ישראל, בגלל המסרים האמוניים שכלולים בה. בדיוק כמו שאמרנו ביחס לתחיית המצרים. כן, כך יש אפשרות להבין את המרכזיות של תחיית המתים ביחס לאמונת ישראל. כלומר, לא מדובר פה רק באיזשהו נס כלשהו שיקרה בעתיד, כן? העובדה שאתה חי מתוך התודעה שדבר כזה צריך להתרחש, אתה בעצם, כמו שאמרנו, מנחיח אצל עצמך כל הזמן את יסודות האמונה האלה. כך נראה באיזשהו איגרת שהרמב"ם כותב שזה הנקודה שהוא מצא בה ביחס אמיתי. אבל אני, אחרי מה שאמרנו מקודם, אני חשבתי שיש פה עוד נקודה נוספת, אם כי הרמב"ם יכול להיות שלא התכוון אליה, וזה מה שאמרנו. אחרי שאתה עושה את החשבון שעשינו אותו מקודם, אתה מבין שתחיית המתים מאוד מלמדת אותך מה המשמעות של חיים בעולם הזה מתוך רצון השם, כמו שאמרנו מקודם. כן, שאפילו של הנפש, מבחינת יכולות ההשגה שלה, כשהיא משוחררת מן הגוף, זה לאלה לאלה מכל הדמיון שמה שאנחנו מסוגלים להשיג בתוך גוף. אבל אף על פי כן, השכר שמתקבל על עשיית המצוות, מבחינת מה שהוא מעצים את נפש האדם, הוא הרבה יותר מאשר כל מה שהנפש תוכל להשיג, אפילו כשהיא משוחררת מן הגוף. אז יש בזה הרבה הרבה כדי ללמד אותנו מה המשמעות של עשיית המצוות בעולם הזה. אבל זה כבר חשבון שהוא מצריך קצת יותר תחכום כדי להגיע אליו. אבל אמונה פשוטה בתחיית המתים, בלי החשבון הזה, יש בה את מה שאמרנו מקודם, ההנחכה של הניסים בהיקפים הרחבים האלה, שהם, כן, מעצימים את התודעה ביחס לכל ענייני אמונתנו בהשם, היכולת האלוהית, הידיעה האלוהית והשגחה האלוהית. עד כאן.